אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. ויאמרו לאמור, השירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. אומר אדמו"ר הזקן, הנה להבין עניין קריאת ים סוף. צריך להבין מה היה המשמעות הרוחנית והמטרה בכל הנס הגדול הזה של קריאת ים סוף. וגם השאלה מתגברת, הלא לפי דרך בני ישראל ממצרים לארץ ישראל, המסלול המוביל ממצרים לארץ, לא היה להם דרך על הים. בכלל לא היה אמור להיות בכלל המעבר דרך הים, אלא שציווה השם היה ציווי מיוחד, וישובו ויחנו, היה צריך לעשות איזה עיכוב כדי להגיע לים. אז ברור לנו אם כך, שכל העניין הזה של הנס של קריאת ים סוף, זה לא היה נס שהוא כאילו הכרחי לצורך המעבר, אלא היה לה בו משהו רוחני. נכון, נכון, כן, המסלול היה אחר, את המפה.
היום זה לא מסתדר פה, זה חפו בשנים האחרונות.
נכון, אבל בזמנם זה לא היה כך.
היה שם רבשה, כל המפה היה משפיל.
ומוסיף עוד בהגעה, וגם לא עברו את הים מעבר לעבר. גם אז שנכנסו לים, זה לא כמו שחושבים נכנסו בצד אחד ויעברו ויצאו בצד השני, אלא באותו צד שירדו באותו צד עצמו עלו, חזרו חזרה לאותו מקום. זאת אומרת, אז ברור אם כך, שכל העניין הזה של הים, זה היה לו מטרה בפני עצמו להיכנס לים, לצאת מהים. מה העניין? הטעם, הפסוק אומר מה הסיבה, הטעם כתיב, וידעו מצרים כי אני ישן. המצרים ידעו מי בעל הבית. זאת אומרת, גם הטעם הזה לא מובן. צריך להבין, דאקטיבה יחסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר. אז אם כל המצרים מתו, ואף אחד לא נשאר, אז מי אמור בעצם לדעת? אז בעצם מה קרה כאן בכל הנס? אלא עניין, כי הנה, יש מצרים בכל אדם ובכל זמן. המושג הזה של מצרים זה מושג נצחי. ולכן אמרו, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. למה? כי המושג של מצרים הוא קיים כל הזמן. וכתיב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. עכשיו כשאומרים שצריך כל יום לזכור את יציאת מצרים, אז זה לא רק העניין הספציפי הזה של היציאה מהמקום שנקרא מצרים, אלא ואיתה בתוספתה שצריך לזכור גם כן קריאת ים סוף. קריאת ים סוף גם צריך לזכור כל יום, לכן באמת אומרים, אז ישיר אומרים כל יום, כי צריך כל יום לזכור גם את קריאת ים סוף. זאת אומרת, צריך לדעת המשמעות הרוחנית של קריאת ים סוף. כדי להבין את זה, אז הוא מקדים. והעניין, כי הנה אמרו רבותינו ז"ל, כתוב בפרקי אבות, על ג' דברים העולם עומד. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. מה הם שלושת הדברים הללו? עבודה, מה זה? אין הקורבנות. עבודת הקורבנות שהיו עושים בבית המקדש. מה היה המיוחד בעבודת הקורבנות? שהיה אש שלמעלה יורד על גבי המזבח. היה אש שירדה ואכלה את הקורבן. וזה היה בדמות אריה דאכיל קורבנן, כמו דמות של אריה שאוכל את הקורבן. זה היה בזמן שבית המקדש היה קיים. מי שחרב בית המקדש, תקנו תפילה כנגד הקורבנות. התפילה זה אותו תוכן כמו הקרבת קורבן. דהיינו, כמו שכשהקריבו קורבן לקחו את הבהמה, והקריבו אותה על גבי המזבח, אז התפילה זה אותו משמעות. למסור נפשו הבהמית, שתוכלל באש של מעלה. כמו הבהמה נשרפה באש שירדה מן השמיים, ככה נפש הבהמית צריכה להתקלל באש שיורדת מלמעלה. מה זה נקרא אש מלמעלה בעבודת השם בתפילה? בחינת אהבה רבה הבאה מלמעלה בהתארות את דלילה. זה שהקדוש ברוך הוא מלמעלה ממשיך ליהודי את היכולת לאהוב אותו ולהתחבר אליו בכוח עליון. ולהבין כיצד הוא מרומז בתפילה, איך שיורד בחינת אש למעלה, איפה בדיוק באיזה קטעים בתפילה אנחנו רואים את הנקודה הזו שמסופר על הגילוי שבא מלמעלה, איפה זה בדיוק כתוב בתפילה. אך העניין, איפה זה כתוב בתפילה, זהו שתקנו ב-18 לומר כל הברכות. כל הברכות שאומרים ב-18, ברוך אתה, כל הברכות מסמלים את האש שיורדת מלמעלה. למה? כי מה זה נקרא ברוך? ברוך זה מלשון, להמריך, להבריך, להמשיך. אז זה מסמל את כל הכוחות של האש שיורד מלמעלה. והוא על דרך מה שכתוב, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם. אז מה הפירוש בפסוק הזה? ברוך השם אלוקי ישראל, נמשך הברכה באור מלמעלה, מן העולם ועד העולם. מאיזה עולם לאיזה עולם? הכוונה היא פירוש מאלמדית קסיה לאלמדית גליה. מהעולמות העליונים המחוסים ששם האלוקות בגילוי. נמשך המשכה לאלמדית גליה, לעולמות הגלויים, שגם פה יורגש אלוקות. דיינו, מבחינת סובב כל העלמין, לממלא כל העלמין. סובב כל העלמין זה הגילוי האלוקי שלמעלה מהצמצום של הבריאה. ממלא כל העלמין זה האור האלוקי המצומצם ביחס ליכולת הנברא. אז הכוונה היא שיומשך מסובב כל העלמין לממלא כל העלמין. כי הוויה הוא האלוקים, אותו דבר. הוויה זה ביטוי של שם שמבטא את הסובב כל העלמין, הגילוי הגדול. אלוקים זה צמצום, זה כיסוי, זה מבטא את הממלא כל העלמין. אז תדע לך שהוויה הוא אלוקים, שימשך אותו אור שנמצא למעלה גם למטה. כשמקשר נפשו הבהמית לשם אחד, כשיהודי מעלה את הבהמה שלו לקדוש ברוך הוא, כמו הקורבן, אזי גם בחינת אש, שלמעלה, מבחינת סובב כל העלמין, שורר ומתגלה בנפשו. כמו כשאדם הביא את הבהמה לבית המקדש, אז הוא מצידו עשה את הפעולה להביא את הבהמה, ואז מלמעלה ירד אש. אותו דבר בתפילה. כשאדם מקשר את הנפש הבהמית שלו לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מצידו מגלה לו כוחות גבוהים, שבאמת יהיה לו התעוררות יותר נעלית. וזהו ברוך, לשון המשכה מהאלם אל הגילוי. להיות מבחינת התא. הברוך, ההמשכה יהיה אתה, עד כדי כך זה יהיה גלוי, שתוכל להגיד, הנה אתה, אני מצביע, הנה זה, לנוכח. אז זה עבודת השם שמעוררת מאלמדית קסיה לאלמדית גליה, כמו שהוא יסביר, זה קריאת ים סוף. כמו שהוא יסביר, ההבדל בין ים ליבשה, יבשה, כמו שנראה עוד קטע אחד, יבשה זה אלמדית גליה, ים זה אלמדית קסיה, וכשהים נפתח, פירושו שהאלמדית קסיה הפך להיות אלמדית גליה. וביאור העניין. הנה, אמרו רבותינו, זה על כל מה שיש ביבשה, יש בים. כל הבורים שיש ביבשה, יש גם בים. אז הים מלא, עולם ומלואו יש בים. אבל מה, כשאתה מסתכל על הים, מה אתה רואה? רק מים. ים הוא בחינת אלמדית קסיה, ויבשה הוא בחינת אלמדית גליה. ומה ההבדל ביניהם? אז נבין את זה מההבדל הגשמי שיש בין ים ליבשה. והנה, ההפרש שבין יבשה לים בגשמיות הוא, מה ההבדל פשוט, טכני, אתה הולך לים ועומד ביבשה, מה ההבדל שאתה רואה ביניהם? שהברואים שבים אינם נראים לחוץ, אתה לא רואה שום בריאה שבתוך המים, אתה לא רואה אותה, כי הים מכסה עליהם. וגם חיותם וקיומם הוא בתוך הים דווקא, לא רק שאתה לא רואה אותם, אם אתה תוציא אותם, הם ימות, זאת אומרת הם חייבים להיות בפנים. ואי אפשר להם לחיות ביבשה שמיד מתים. אז זה המאפיין את הים. שאין כן ברואים שביבשה, הנה הארץ תוציא צמחה. נראה למשל את הצומח. אז הצומח יוצא מהיבשה החוצה, ועושה פרי למעלה, אבל הפירות לא צומחים בתוך האדמה. צומחים בחוץ. זאת אומרת, קודם כל זה לא כמו ברואים שבים שנשארים בתוך המים, אלא הצמחים יוצאים החוצה. והגם... שיניקותה ממנה, למרות שאחרי שהם יצאו החוצה, היניקה של הפירות והעצים זה מתוך האדמה, אבל הם נראים כאילו אם יש דבר בפני עצמו, אתה לא רואה את הזרימת היניקה על העץ. נראה לך העץ עומד, הוא רק מחובר לאדמה, ואתה לא רואה את האנרגיה שלו. זה מדובר בסוג הצומח. מכל שכן שאר הברואים אשר בהם, לחת כמה וכמה תסתכל על הבעלי חיים, או על בני אדם, אז כולם באמת חיים מהאדמה, כי כולם צריכים אוכל. אתה לא רואה בכלל את הקשר בין הברואים לבין האדמה. נפש חיה למינה, כל הנפשות, כל הבעלי חיים לסוגיהם, הם נראים כמציאות בפני עצמם. אז כמו ההבדל בגשמיות בין ים ליבשה, ועל דרך זה יובן ההפרש ברוחניות למעלה, ההפרש בין אלמדית קסיה לאלמדית גליה. זה בדיוק ההבדל בין העולמות העליונים שנקראים אלמדית קסיה, זה כמו ים. זאת אומרת ששם רואים את האלוקות, דהיינו האנרגיה של הברואים. אתה לא רואה את הנברא, הכל בטל באנרגיה, אתה רואה רק אלוקות, לבין אלמדית גליה שבדיוק ההפך, אתה רואה את הנברא ואתה בכלל לא מזהה את המקור שלו. כי הנה היא בשרי איך זה. כשאנחנו רוצים להבין את ההבדל בין אלמדית קסיה לאלמדית גליה, בוא נראה את זה אצלנו בנפש שלנו. יש יהודי שאצלו הכוחות שלו זה אלמדית גליה, אתה רואה כל כוח בפני עצמו, כל כוח ברמתו, בסוגו ובעניינו, ויש יהודי שיצא זלמדית קסיה, הכל זה אלוקות, מבחינת אין הבדל בין הכל מבטא את הרעיון האלוקי, יש אחד שכל כוח הוא מציאות יחידה בפני עצמו, כמו שהוא מפרק. שיש בנשמה, אם אדם מסתכל על הנפש של עצמו, היא מחולקת לכמה דרגות. חולקת להרבה, באופן כללי לחמישה. שכל ומידות, קודם כל יש את החלוקה הכללית של שכל ומידות, והשכל עצמו נחלק לגימל, כידוע, יש חוכמה בין הדעת, והמידות מתחלקים לזיים, כל השבע המידות, אבל בכללות זה שניים, שכל ומידות, ויש עליהם, כדי שהשכל והמידות יוכלו לפעול, יש ג' לבושים, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. וגם הם, אם אתה מסתכל על מחשבה לבד, או על דיבור לבד, או על מעשה לבד, מתחלקים לפרטים רבים. יש בכל אחד מהם הרבה אופנים והרבה דרגות, אבל בכללות זה חמש. שכל ומידות, מחשבה, דיבור ומעשה. בכללן הם אי בחינות. שכל ומידות ומחשבה, דיבור ומעשה. למה חמש? כנגד החמש שמות שיש לנשמה. נפש, רוח, נשמה, חי היחידה. וכמה מיני מדרגות גבוה מעל גבוה. יש בתוך זה עצמו, יש נפש שבנפש ונפש שברוח ורוח שבנפש. יש בזה הרבה הרבה פרטים וגבוהים עליהם. אבל כולם, באופן כללי, לא ניכנס לתת פירוט, כולם הם בבחינת נפש, רוח, נשמה, חי היחידה. כל אחד מהחמש האלה, יש לו בחינה בפני עצמו. כל אחד מהם הוא מאופיין באימהות שלו ובעבודה שלו, מה שאין בחברו. ויש יהודי שאצלו יש חוזקה בנפש, יש אחד שיש לו חוזקה ברוח, ואחד חוזקה בנשמה וכן הלאה. יש מי שעובד בבחינת ומדרגת כלות הנפש וכו'. וכן הנשמה בפני עצמה בגן עדן, אם ניקח את דרגת נשמה, גם יש לה הרבה דרגות. יש כמה בחינות ומדרגות שונות. אז זאת אומרת ככה, כל נפש יש לה הרבה 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 שלבים, בואו נדבר בכללות חמש. עכשיו יש יהודי שהוא אלמדית קסיה, ויש יהודי שהוא אלמדית גליה. אך יש מבחינת אלמדית גליה, מה כוונה אלמדית גליה? שנראים המדרגות מופרדים בגילוי. אתה רואה, עכשיו זה שכל, עכשיו זה מידות, עכשיו זה מחשבה, עכשיו זה דיבור, כל תנועה זה תחום בפני עצמו, ואין לו קשר לתחום השני. יש שם אלמדית קסיה, יש יהודי, שאצלו מאיר דבר אחד, הוא עושה את השליחות של הקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש אצלו שהכל, זה לא משנה כשהוא עושה עשייה, או כשהוא מרגיש, או כשהוא מבין, או כשהוא מדבר, אין הבדל, הוא כרגע מונח במטרה אחת. יש אחד שאתה אומר לו, עכשיו הוא מדבר, עכשיו הוא מרגיש. תלוי איך אתה מסתכל עליו. אלמד יתקעס את זה, שהם בטלים במציאות במקורם. מה המקור של כולם? שהוא בחינת סובב כל עלמין, דקולה כמי כלא חשיב. מביא דוגמה מי היה אלמדית קסיה, ומבחינה זו הייתה מדרגת משה רבינו עליו השלום. משה רבינו היה אלמדית קסיה, שנאמר עליו, כי מן המים משיתיו. מאיפה בא משה? מן המים, זאת אומרת, מים זה אלמדית קסיה. מבחינת ים, אלמדית קסיה. ולכן היה כבד פה. אחת הסיבות למה הוא היה כבד פה, שבחינת דיבור והתגלות נמנע ממנו. ים זה כיסוי, דיבור זה גילוי. משה רבינו ים. אז מה אתה רוצה ממנו שיהיה גילוי? אלמדית גליה? יבשה? לא, הוא יהיה. לפי שהיה לו יתרון ומעלה בבחינות ומדרגת ביטול במציאות במאות, הוא לא מגלה את המציאות שלו אני כך וכך, אלא הוא בכיסוי. כמו שכתוב, ונחנו מה, הוא אמר על עצמו, הוא בשיא ביטול האלוקות, כמו ים. אז הוא הסביר לנו את המושג של ים ויבשה בכללות, ים ויבשה בנפש. עכשיו הוא חוזר חזרה לנקודה שאמרנו קודם. שכל יום בתפילה, מה העבודה של יהודי? להמשיך מאלמדית קסיה לאלמדית גליה. וזהו עניין הברכה. ברוך אתה מן העולם ועד העולם. דהיינו, מה הכוונה? שיהיה בחינת אלמדית קסיה. הוא בחינת סובב כל עלמין. הדרגה הגבוהה של אלמדית קסיה. דהיינו, העניין של סובב כל עלמין. שהוא בחינת ביטול לכולה כמי כלא חשיב. אז הדרגה הגבוהה הזו של הביטול העליון, שזה לא יישאר קסיה. טוב, כשאתה נמצא בביטול העליון, אתה בביטול, אבל כשאתה בעולם המציאות, אז מה הקשר לזה? אומרים לא, שנמשך בגילוי גל באלמדית גליה. וראו כל בשר. זה העבודה של קריאת ים סוף. זה הנס, שגם באלמדית גליה תרגיש את אותו ביטול כמו באלמדית גליה. כשתסתכל על הנבראים שביבשה, אתה תבין ותראה ישר את האלוקות שבהם ולא את הישות שלהם.